ישראל במלחמה עכשיו ב-103 FM איפה הכסף עם ליאת רון ואריה מליניאק עורכת יעל איילון
ערב טוב מאזינים יקרים וערב טוב לאריה מליניאק
אהלן ליאת מה היית קורה? היית יכולה לעשות קריירה בתור קרוז בבלומפילד
קרוזה
בבלומפילד.
אני אהיה קרוזה, כן.
ערב טוב ורבותיי.
ערב טוב.
וולקאם, כן.
קבלו את.
מה העניינים?
בסדר, מה יש לך היום?
היום, תכף אני אגיד לך מה יש היום, אבל שני דברים קטנים. אחת, אנחנו אגדה בעיני עצמנו. זה נחמד מאוד. אנחנו נקבע, ושרת התחבורה תנחה, וזה... שום דבר, יש רק אחד שקובע מה עולה, מה יקרה במדינה.
השם יתברך.
לא, מה פתאום.
אז מי?
עבדלמלק.
אל-חוטי.
הוא קובע מי יטוס, לאן יטוס, ואנחנו יכולים להתחרבש בינינו. זה אחד, שניים, קצת יותר רציני.
כן.
אין מה לעשות, אנחנו חיים במדינה קטנה, אין פה איפה לבנות, והעתיד הוא בהתחדשות עירונית. יש כל כך הרבה רמאות, גניבת דעת, כל מיני יזמים על לק שמחתימים אנשים על מפיות של בתי קפה, ואז מוכרים את הרשימה לאיזה מחר אחר, שמתחבר לאיזה יזם שמוכר גם כן את הפרויקט.
לעורך דין שהולך לייצג את הדיירים, חבר שלו, אחיו.
היית דמרקר, יפה.
כן.
והחכם הגדול זה זה שקונה את זה בסוף ומנפיק את החברה אין דובי שוויצר זכר צדיק אמר פעם כולם עובדים על כולם
נכון אז אני רוצה להקריא לך ציטוט ולשאול אותך מי זה ככה זה הולך ככה ברור לחלוטין ואין מי שחלוק על זה אצלנו שהחטופים זה הדבר החשוב ביותר.
החטופים זה אמר ביבי, מה?
נכון, אבל מי אמר את המשפט הזה? על דבריו של ביבי בחידון התנך הלאומי? משה גפני, ועכשיו אני רוצה לדבר איתך על משה גפני. מוישה גפני, יו"ר ועדת הכספים, יו"ר מפלגת דגל התורה.
כן.
סיעת דגל התורה. הוא מאוד דואג לחטופים, נכון? מה זה דואג לחטופים?
מקור בכיר בדגל התורה.
מקור בכיר. הוא כל כך דואג לחטופים, עד שהוא בא לנתניהו ואמר לו, אני מתפטר אם אתה לא... פועל כרגע לשחרר את החטופים, לא קרה, אבל אתה יודע למה הוא אלק רוצה מתעקש לשחרר את החטופים ולפחות אומר את הדברים האלה בפתוס גדול תוציא לי את הטישו
באמת תהיתי
כן למה, ובכן קודם כל הוא רוצה קצת לקרוץ לכל אלה, למילואים ניקים האלה שנשבר להם, שהם לא יכולים כבר לשאת את, 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 את מראות עזה ולבנון, ולהגיד אנחנו איתכם בעצם.
לא הבנתי, הם יסביעו בשבילו, אין פריימריז.
לא, הם לא יצביעו, הוא קצת ין... אבל מה שהוא באמת רוצה,
כן.
הוא רוצה ששחררו את החטופים כדי להפסיק את המלחמה. ולמה להפסיק את המלחמה? כדי להפסיק ללחוץ על המפלגות החרדיות עם הגיוס, לתת להם כבר את הפטור הזה. אז בבקשה, אז אני אשתמש בחטופים, ואני אתעלל במשפחות שלהם, ואני אגיד שזה נורא חשוב לי, אבל אני לא אעשה דבר שיסכן את הכיסא שלי.
תביני, אפילו גפני. בשבילי זה יותר מדי מסובך.
לא, זה לא...
מעניין אותך מה יש היום בתוכנית?
מה זה? מתה מהתעניינות.
יאללה. אז קודם כל, האם המשבר במערכת החינוך הסתיים? הסתדרות המורים והאוצר חתמו על הסכם שצפוי להפחיד במקצת את הקיצוץ בשכר המורים. האם זה מספיק כדי להרגיע את המערכת? שמשתמשים במערכת, גם בכדורגל וגם בזה, המערכת גועשת, סימן שיש משבר. שר החינוך לשעבר, שי פירון, יהיה עורך התוכנית. בנק ישראל מזהיר מהתגברות של הונאות פיננסיות... בגלל התחזקות השימוש בבינה מלאכותית. זה משהו שאני התחלתי ממש להדיר שינה מעיניי, אני אומר דוגרי.
אני משתמשת בזה, אמרתי לך לא מעט, כן.
תסבירי אחר כך.
טוב.
איך ניתן להתמודד ביעילות מול הבעיה המחריפה ובבורסה בתל אביב, יום של נחמה, עליות שערים.
איפה הכסף? העורכת יעל איילון, מפיקה שני רומנו, על השידור שקד מורג, ובדיגיטל גיא רביב, אחיה כהן ורעות מתיתיהו ארגון, ואנחנו פותחים בכותרות. הסתדרות המורים ומשרד האוצר סיכמו הבוקר את המתווה הסופי לעובדי ההוראה והפחיתו את היקף הקיצוץ הישיר בשכר המורים לרמה של כאחוז מהמשכורות. במסגרת המתווה יוקפאו הקידומים בוותק של המורים ויופחתו גמולים שונים שניתנו להם. שי, שם בדוי, מורה לחינוך מיוחד בשפלה, כולם מפחדים אריה, אומר לאיפה הכסף כי על אף הכעס המורים יכבדו את ההסכם.
אנחנו לא אנרכיסטים, אנחנו לא פורעי חוק, אנחנו נתייצב לעבודה, זה כבר התחיל היום, כבר חצי מחדר המורים חזר, אנחנו מבינים שאין מה לעשות, אנחנו מחנכים בישראל, אנחנו צריכים לחבל את הגזרה, ועדיין נבגדנו על ידי יפה עם הצ'קמוק שהיא הציגה היום כהישג, זה לא הישג ולא מדובר פה בשום חדשה חשובה.
קווה מאוד שהם לא ישברו, זה אני אומרת לך, נדבר על זה אחר כך.
נדבר.
שרי האוצר, הביטחון והמשפטים הביאו לאישור הממשלה תוכנית חדשה להטבות למשרתי המילואים בכיף של 3 מיליארד שקלים. במסגרת ההטבות, נקודות זיכוי במס, מענקים למעסיקים, הטבות בתחום הדיור ועוד. חברת טבע הודיעה אתמול כי היא מתכוונת לפטר כ-3,000 מעובדיה בשנתיים הקרובות ובהם עובדים מישראל. אתמול דיווחה טבע על רווח נקי בסך 214 מיליון דולר. סבינה לוי, מנהלת המחקר בלידר ושות, מסבירה מדוע צפויה החברה לקצץ במצבת כוח האדם שלה.
הנהלת החברה עושה את הצעדים של התייעלות בין היתר כדי להבטיח למשקיעים אופק של צמיחה, בדגש על אופק צמיחה בתזרים ואופק צמיחה ברפיות. טבע בעצם מדברת על כך שלא מדובר באיזשהו מהלך נקודתי, מדובר בתהליך, תהליך של טרנספורמציה של החברה, שכולל בתוכו גם התייעלות ושיפור במבנה ההוצאות.
וידיעה לסיום, שירות התעסוקה בשיתוף בית החולים שיבא מקיימים ביום שני הקרוב יריד תעסוקה ראשון מסוגו לפצועי צהל. ביריד השתתפו עשרות חברות מובילות במשק שיציעו משרות שיותאמו לפצועים. עד כאן הכותרות, פרסומת קטנטונת ואנחנו חוזרים.
הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי, לוקחים במימון ישיר.
ככה, פשוט, בלי להסתבך.
חייגו כוכבית 55555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון הלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
איתנו שי פירון, שלום שלום.
שלום.
נשיא תנועת פנימה לשעבר שר החינוך. אתה יודע, ככה בכותרות שלנו, ראיינו מורה שאמר שיחזרו ללימודים, אני חייבת לומר גם לך שי וגם לך אריה, שכואב לי הלב שיצריכו לשבור אותם.
גם לי, אבל שאת מציעה, אל תשברו, תקחי בחשבון שאני השבוע יומיים הייתי עם הנכדים שלי.
מה הנבך?
היה על הכיפק, אבל מהיום למחר, לא זה.
אין מה לעשות.
ביטלתי את כל ה...
אתה יודע מה, אני מוכנה, אוקיי, לשבות... ולעשות ולעמוד על הראש, אולי שמערכת החינוך תראה יותר טוב. שי, מה אתה אומר?
כן, אני חושב שכל הדיון לעניות דעתי ולצערי הרב הוא דיון חסר תכלית, ואני אסביר למה אני חושב כך. מה שקרה כאן כרגע זה שאני חושב שאף מורה, אבל אף מורה מהמורים ששבתו בימים האחרונים, כולל את זה שריאנתם, לא שבק בגלל הכסף. משום שהסיפור, רצו לקצץ להם 300, קיצרו להם עכשיו 80, נתנו להם עוד 2 ימי חופשה.
לקחו מהם 800, חכה, זה גם כן, אתה יודע.
אז אני אומר, בואי, זה לא הסיפור. הסיפור הוא אחר. הסיפור הוא, קודם כל, שאנחנו כולנו, כולל הורים, אבות ואימהות, סבים וסבתות, לא מצליחים להביא את הטובים ביותר למערכת החינוך משלוש סיבות. הסיבה הראשונה והחשובה מכולן, זה היעדר יוקרה של המקצוע. זאת העובדה שאנחנו לא נותנים למקצוע הזה מעמד כפי שמגיע לו. הסיבה השנייה זה סביבת עבודה מביישת ומבזה. למורה יש תא בחדר המורים כמו לוקר בחדר כושר. אחרונת המזכירות יש לה תנאים הרבה יותר טובים ממורה. ודבר השלישי שהוא כמובן חשוב הוא שכר. לדבר הזה מצטרף עוד סיפור. אנחנו בעולם חדש. אנשים באים לעבוד 5, 6, 7, 8 שנים ועוברים למקום העבודה הבא. הסיפור זה שבן אדם מתחיל לעבוד בגיל 24-5 ויוצא לפנסיה בגיל 67, הוא נגמר. ולכן שימי לב, כל המודל הזה ארכאי, לא רלוונטי, צריך פה פינוי בינוי, אני אומר לכם עכשיו, חשוב שהכל הזה יישמע, אני מזהיר שמדינת ישראל עומדת בפני משבר כוח אדם חמור ביותר, בעיקר בגילי הגננות והגיל הרך.
היא נמצאת במשבר הזה, מה זה עומדת
יותר,
בפני?
עוד יותר
היא
חמור.
היא נמצאת, היא שם, אין.
ולכן, מה שצריך לעשות עכשיו, זה לא להגיד למורים, תחשבי איזה פגיעה, איזה דבר נורא זה להגיד, השגנו לכם במסע ומתן האלה עוד שני ימי חופש בלג בעומר. מה אתם חושבים? שאנשים לא הלכו לעבודה על עוד שני ימי חופש בלג בעומר? הם בעצם רוצים שהמדינה תבין שהם מחנכים ולא שמרטפים. להיות מורה זה לא להיות בייביסיטר. להיות מחנך זה להקנות את הכישורים, זה לתת את המורשת, זה לאפשר לפתח ביטחון עצמי, זה בעצם לבנות את העתיד של היחיד ושל היחד. ולכן הסיפור הוא לא 200 או 300 שקל לכאן או לכאן.
מה היה בתקופה שאתה היית שר חינוך?
קודם כל בתקופה שהייתי שר חינוך, אני רוצה להבהיר, אנחנו היינו בתקופה שבין הסכמים, יש לי הרבה מה לומר על הדבר הזה, אבל אני אגיד שמעולם מעולם, וזה גם חלק מדפוסי העבודה, לא היה שום סנקציות ושום שביטה בתקופת כהונתי, ואני חושב שזה אומר הכל.
תגיד שי, בון בהינתן,
אבל יש דבר אחד שאני כן רוצה לומר לך בהמשך לדבריו של ארי. אני חושב שארי העיר הערה, אחד השביתה מוצדקת וכו', אבל מורה שהוציא ברמייה פתק מחלה שלושה ימים לא יוכל לתת עונש לילד שהעתיק בו.
מורה שהוציא פתק מחלה שלושה ימים יוכל, ותסלח לי שאני, אז אני אגיד לך למה.
זו דעתך, תקשיבי גם לדעות אחרות.
אני יודעת, שמעתי את הדעה, ואני אגיד לך למה. אתה יודע למה? כי הם חולים. אוקיי, זה לא רמייה. זה לא רמייה.
הם באמת...
אני הילד, הייתי חולם היכולת ללמוד אתמול בערב.
סליחה.
יש מבטקים מבית ספר עד היום.
אז מה הם היו צריכים לעשות, שי?
אז אני חושב, יש שלוש אפשרויות.
בבקשה.
לפרוש מההסתדרות.
כן. וזה היה עוזר להם, היא הארגון היציג, לא היה עוזר להם.
לא, ואז הם לא היו חולים תחת החובה של הדבר.
לא נכון, וזה בדיוק העניין, אני אגיד לך למה, כי אם היא הארגון היציג, אז זה מחייב את כולם, ברגע שיש רוב, זה...
להגיד שהם שובתים בלי פתק מחלה, להגיד לא מקבלים את המרות, אנחנו שובתים, נראה אתכם מפטרים אותנו, אין לכם מספיק מורים למחר בבוקר. להגיד אנחנו שובתים, תגידו אנחנו שובתים.
מה אתה אומר בעצם? שיש פה בעצם מחאה בתוך מחאה. יש מחאה כללית נגד משרד החינוך או נגד המדינה.
ויש עיקר המחאה היא נגד הסתדרות
המורים. יפה.
נגד ההסתדרות היא הרבה יותר גדולה.
מתחת לזה יש את המחאה נגד הגורם שמייצג אותם.
ובעצם באופן עקרוני, אני חושב שיש כאן שאלה גדולה מאוד 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 מאוד, על העובדה שמורים רבים בישראל אמרו, שמי ששובט, מי שמייצג אותם במסע ומתן, ואתה לא מייצג אותם, נכון? וזו סוגיה מאוד מאוד עמוקה.
ומורי ישראל אמרו את הדבר הבא גם, שי ואריה, עם כל הכבוד. אם לנבחרי הציבור מותר לצפצף על החוק, ולעשות מה בראש שלהם, כן? אז גם למורים מותר.
השאלה מי הקורבנות?
סליחה, לא מעניין אותי הקורבנות, כי לא. אם זאת הדוגמה... זאת הדוגמה שהנבחרים שלנו נותנים לכל העם, כן מתייצבים למשטרה, לא מתייצבים למשטרה, עושים מה שבראש שלהם, מה שלא יבואו, בטענות לאף אחד, לאף אחד.
אז אני מתנצל לי, אז ברשותך, אנחנו בידידות קרובה,
נכון, ואני אוהבת אותך
מאוד. יש פסוק בסוף ספר שופטים, בימים ההם אין מלך בישראל, איש ישר בעיניו.
נכון.
לא מתקנים, רגע שנייה, לא מתקנים עוול בעוול.
יפה.
אני אגיד רק מה שאני כן חושב. מה שכן גורם לי, ואני אומר עוד פעם, השביתה היא מוצדקת, תפסו שביתה וזהו, אני אומר, תראי ליאת, אני חושב שמה שפוגע במורים זה משהו אחר. הם בעצם שמעו בחודש האחרון את השיר, כולנו פה עכשיו בגילה הסבאים והסבתות, סבתא בשלה דייסה, נתנה לזה, נתנה לזה, נתנה לזה, ולמי לא נשאר,
נכון.
בעצם זה הנקודה. פתאום ככה, לרק חינוך החרדי, פיזרו כסף. למשרדים מיותרים, נכון? פיזרו כסף.
נכון?
לסגני שרים, לכלום ושום דבר, פיזרו כסף. למשרד למורשת, פיזרו כסף. למשרד להתיישבות, פיזרו כסף. ופתאום אנחנו דנים על 3.3%. זה נקודה. זה נקודה שבעיניי, מה שמשתתר מאחוריה, אני רוצה לומר את האמת, שממשלת ישראל אמרה, מורים ותלמידים לא מספיק חשובים בעינינו. זה נקודה שהיא דרמה. משום שאם לכולם חילקתם כסף, ורק למורים לא נשאר לכם, זה אומר שלא אכפת לכם מהחינוך.
מילים כדורבנות, אין, שרק בשביל זה היה שווה לשמוע אותך היום.
על הקשרים ביניכם, תגידי לי בפרסומות.
בסדר גמור. שי פירון, נשיא תנועת פנימה.
תודה רבה.
לשעבר שר החינוך, המון 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 תודה על הדברים.
שלום, שלום.
שלום, שלום. אנחנו עכשיו עם רעות מתתיהו ארגון.
שלום, שלום. שלום לך. דיווחים.
בבקשה. כן, אנחנו רוצים לומר ערב טוב לדין פישר, כתב התחבורה והתיירות של חדשות 12, מה העניין?
המעולה.
ועוד למעלה מכך.
יפה.
ועוד למעלה.
תודה רבה, תודה רבה.
כן, אתה כבר רץ על הקווים, קודם כל כתב התחבורה והתיירות של חדשות 12, אני אגיד שוב, למה לא להרים לך? אתה כבר עומד מחוץ לדלת של הפגישה, של הדחופה, הערב אצל שרת התחבורה.
כן, טוב, נפתח בתהייה ברשותכם.
בבקשה, הנה, כך.
אם הפגישה היא כל כך דחופה ומכנסים דיון חירום, למה נזכרו רק היום ביום חמישי, חמישה ימים אחרי שהטיל נפל וגל ביטולי הטיסות התרחב עד כדי כך שעונת הקיץ בסכנת ביטול ממשית? טוב, נו, יש הרבה
תהיות. אבל מי יהיה? מי המשתתפים המכובדים שהתכנסו אצל מירי רגב בלשכה?
מנכלי חברות התעופה הישראליות קיבלו את ההודעה שהם צריכים להגיע דחוף דחוף לפגישה עם שרת התחבורה מירי רגב, והכותרת היא הערכת מצב ודיון סביב גל ביטולי הטיסות המתרחש של חברות התעופה הזרות.
טוב, אין לי כוח, תקשיב רגע, יש לי שאלה.
אני לא מבין אותה. כן, הכי פשוט כוח. זה להנחות את מנכ״ל משרדה, להביא לפה את כל החברות בעולם. היא לא, מלכה, לא, לא. היא לא עושה כלום, לא, היא אוקיי, מלכה.
לא, היא הנחתה את שמואל זקאי, נכון? כן. שהוא ידבר עם החברות הזרות בחול. בוא תגיד לי רגע, באמת. אחד, קודם כל, אם הרגולטור האירופי והרגולטור האמריקאי כבר אמרו את דברם,
נכון לעכשיו, וזו נקודה מצוינת, נכון לעכשיו עדיין הרגולטורים לא באירופה ולא בארצות הברית, לא הוציאו את ההנחיה שאומרת אל תטוסו לישראל.
ברוך השם.
כוכבית, כוכבית גדולה, החוטים שלחו בשיא חוצפתם, אבל כנראה שבאמת...
בשיא חוכמתם.
חוכמתם וחוצפתם מבחינתנו. החוטים שלחו מכתב עזרה ישירות לחברות התעופה.
יפה.
ואמרו להם, חבר'ה, תיזהרו, אם אתם תטוסו לישראל, גם אתם מבחינתנו בסכנה. זאת אומרת, אגב, כן, החוטים, נכון, מבחינתם, בחוכמתם, אין
בוודאי,
ספק.
בוודאי. ראיתי את זה, זה היה מקסים, זה ממש ריגש אותי, הלוואי ואנחנו היינו חכמים כאלה, אבל השאלה שלי, מה מדינת ישראל עשתה, חוץ מלהנחות את שמואל זקאי, מול הרגולטורים ומול מנכלי חברות התעופה בעולם?
אז בעצם התשובה היא מאוד ברורה, ואתם לא באמת תופתעו, כלום. אנחנו שוב רואים שאנחנו נקלעים למשבר תעופתי, שהוא אגב הרבה יותר חמור ממה שראינו כאן בגלגולים הקודמים. ואת זוכרת, דיברנו בתחילת השבוע, ואמרנו שעל הרבה פחות ממה שקרה כאן ביום ראשון, חברות תעופה ביטלו את הטיסות לתקופה של כמה חודשים. זה הרי היה ברור, זה היה כתוב שזה מה שיקרה. זה היה ברור שבריטיש תבוא ותגיד, אנחנו לא נטוס עד אמצע יוני, וזה גם ברור שריינר, אם לא יהיה כאן איזשהו שינוי, ריינר יבוא ויגידו, ואני רגע, אם אני חושב כ... מנהל בריינר, הם באים ואומרים, חבר'ה, למה אנחנו צריכים לטוס לישראל? אז נגיע אליכם מתישהו באזור ספטמבר.
נכון, אבל בלי התחייבות.
בלי התחייבות, ככה לא ניגרר לתביעות.
אז כמה חברות, דין, אין לנו עוד הרבה זמן, כמה חברות סך הכל נעדרות מישראל נכון לכרגע?
כבר מעל ל-20 חברות תעופה הודיעו שהם לא יגיעו לכאן, ולצערנו אנחנו רואים שהגל הזה הולך ומתארך, הולך ונהיה משמעותי יותר, כשבריטיש איירווייז מודיעה 14 ביוני זה תאריך היעד שלנו כרגע לכאורה, ומגיעים חברת איבריה אקספרס הספרדים ואומרים עד 31 במאי, אפשר להבין שהמשבר הזה הוא משבר הרבה יותר גדול מדיון חירום אצל שרת התחבורה, הכותרת מאוד גדולה, מה יצא אחר כך? הנחיתי והנחיתי והנחיתי.
אני מציע שחיל האוויר יפציץ את נתב"ג, אנחנו נראה לחותי מי קובע פה.
ואז אנחנו נגיד שאנחנו לא נפציץ. דין פישר.
יאללה,
כרגיל
תודה.
כרגיל תענוג, כתב התחבורה והתיירות של חדשות 12. תודה, תודה, תודה. יוצאים לפרסומות שווים יד.
אתם מאזינים לאיפה הכסף, עם ליאת רון ואריה מליניאק. אתם מאזינים לאיפה הכסף, עם ליאת רון ואריה מליניאק.
תגיד, אתה ראית את הפרסומת הזאת שבה רואים את אייל ולדמן מחובק עם בר רפאלי ומבקש מאנשים להשקיע כסף באיזה משהו, שקר כלשהו?
תראה, אני לא מחזיק מעצמי טיפש.
כן.
אבל יצאתי טיפש.
למה?
לא, לא, חס וחלילה, לא התקשרתי, לא תרמתי.
אז
לא...
מה? אז מה?
אבל לקח לי כמה שניות להגיד, מה הולך פה? זה לא...
מה יש לוולדמן להגיד להשקיע לי? בזה? כן, אז עכשיו, מה שקרה בעצם, מדובר ב-AI, או נכון יותר, בתרמיות, ובכל מיני, איך נאמר, הונאות פיננסיות, שנעשות באמצעות AI, ואיתנו רועי צור, מנכ״ל צ'ארם סקיוריטי, חברת פינטק, שפיתחה פתרון מבוסס בינה מלאכותית, להגנה על אנשים וארגונים מפני הונאות. אמרתי כאן באמת פסקה שלמה ש... אני לא הבנתי מה אני אומרת, אז בוא תסביר. ערב טוב, רועי.
ערב טוב, ערב טוב, תודה רבה.
אנחנו ננקד לה לתוכנית הבאה.
כן, אז בוא רק תסביר מה אתם עושים.
לא מאוד מסובך, לא מאוד מסובך. אז באמת נוכלים, מתחזים בכל מיני דרכים, בין אם זה ליאל ולדמן, בהשקעות, זה יכול להיות להתחזות לאנשים שאתם אוהבים, ולהתחזות לאנשים שאתם מכירים, ומשתמשים בכל מיני שיטות שבסוף גורמים לכם, לאריה לצורך העניין, להאמין שזה אמיתי. אגב, לא בגלל שאנחנו טיפשים, אלא בגלל שזה באמת נראה אמיתי.
מה המטרה?
המטרה בסוף להוציא לך כסף. אתה יודע, לצורך העניין לגרום לך לחשוב שזאת הזדמנות השקעה ממש ממש טובה, אתה תעביר כסף לנוכל, והכסף הזה ייעלם, או שיש פה איזה דירה שאתה צריך לקנות, ותעביר מקדמה, והמקדמה תיעלם, או שיש לך איזה... מוצר מעניין שהוא מוצא בחצי מחיר, אבל האתר הזה הוא בכלל אתר מזויף, ואנחנו נראה יותר ויותר כאלו.
תראה, ראיינו לפני כמה זמן פה איזה פרופסור בבינה מלאכותית, ואני שאל אותו שאלה פשוטה, תגיד, זה יותר מדליק או יותר מדיג?
שאלה מצוינת, אני חושב שזה גם וגם, אני חושב שזה גם וגם. ככל שהטכנולוגיה, אתה יודע, תחשוב גם על 30 שנה אחורה, על האינטרנט שמתחיל, אז הרבה הונאות שלא היו זמינות לפני, נהיו זמינות מאז. זה לא אומר שלא צריך אינטרנט, כן? אותו דבר על AI, אנחנו צריכים AI, AI זה מצוין, יש הרבה דברים לעשות עם AI, אבל AI הופך את הנוכלות להרבה יותר מהירה, קלה, זולה
ומתלב. למה? בעצם למה? הרי אנחנו רואים, סתם אני, ההונאות הקטנות האלה ב-SMS'ים, אתה יודע שאנחנו מקבלים, אנא התחבר לחשבונך בביט, נכון. כי יהיה זה וזה. אז למה זה יותר מסוכן מאותה הונאת SMS פשוטה?
זה לא בהכרח יותר מסוכן, ההונאת SMS פשוטה היא מה שנקרא לפעמים פישינג או דיוג, היא הודעה מסוג הנוכלות היותר ישנה, שכנראה אנשים, יותר ויותר אנשים התרגלו, לא ללחוץ אליה או מכירים כבר את התופעה הזאת, ויותר קשה לגרום למישהו להאמין שזה אמיתי. עדיין זה עובד אגב, אבל לאט פחות ופחות. לעומת זאת, מה שנקרא ה-AI במודל שנקרא Deep Fake, או זיוף עמוק כזה, בעצם מאפשר לך לראות, או לכם לראות, בן אדם בקולו ובדמותו, בצורה שמאוד מאוד משכנעת, ופתאום אנשים לא יודעים להבחין בין אמת לשקר, וגם לצפות מאנשים להבחין בין אמת לשקר, זה נהיה הרבה יותר מורכב, כי זה באמת נראה אמיתי.
תראה, אני מניח שימצאו פתרון לזה, ואז יבוא משהו חדש, וכן הלאה וכן הלאה. אתה יודע למה הופיע בעשרת הדיברות אל תרצח? מכיוון שמישהו לפני כן רצח. עכשיו, אחרת לא היה אל תרצח בעשרת הדיברות. הפושע תמיד מקדים את החוק ואת המשטרה. עכשיו, מכיוון שאת אייל ולדמן כבר הבנו, אז יחכה לי...
אריה מליניאק.
ליאת רון.
או לא, אני אמרתי קודם.
כן, והיא תגיד לי, אתה יודע, המניה הזאת, אני... שים פה איזה 100,000 שקל.
נכון, בבקשה, הנה.
בדיוק, בדיוק. תראה, זה תמיד יהיה מלחמה, מה שנקרא...
ככה, זה הסייבר, לא?
מרוץ חימוש.
זה הסייבר, זה המהות של הסייבר.
זה הסייבר, ובסוף אנחנו, כשאני מסתכל רגע על המטרה שלנו, בסוף המטרה שלנו היא לפתח טכנולוגיה, שכל הזמן תנסה להקדים את הפושעים. האם אנחנו מצליחים, הם גם ממשיכים להתקדם. אבל הציפייה, וזה בסוף מה שגם בנק ישראל בהודעה שלו לבנקים הודיע, הציפייה היא שהמוסדות הפיננסיים, שהארגונים, ייקחו יותר אחריות ויסייעו ללקוחות
שלהם. יזהירו, קוראים לזה להזהיר, רואים.
אבל יותר מלהזהיר, כי להזהיר זה קל, זה להגיד להם, תיזהרו, שימו לב, אבל אנחנו באמת צריכים שהבנקים יטמיעו טכנולוגיות AI מתקדמות, כדי להילחם באותם נוכלים שמשמשים ב-AI, כי רק להגיד ללקוחות, לנו, תשימו לב, זה לא מספיק.
רואי צור, מנכ״ל צ'ארם סקיוריטי, תודה רבה על הדברים המאוד מעניינים.
את מבינה, הוא מתלונן, אבל הוא מתפרנס מזה.
ברור.
לא,
לא, הוא סתם. אתה יודע, המחאה הזו, המחאה העממית, ואני חייבת להגיד שמאוד מאוד התרגשתי.
את מדברת על איזו מחאה?
המחאה של המורים.
אוקיי.
אוקיי, אני מאוד התרגשתי ממנה, כי זה לא בא מלמעלה, זה לא היה ארגון, אלא זה היה איזשהו זעם שבא מלמטה ומתוך הלב.
אותנטי לגמרי.
אותנטי לגמרי, ולכן אמרתי שאני מאוד עצוב לי. אוקיי. אני חשבתי שזה, אבל כשאנשים עושים מחאה, אריה, הם צריכים, גם אם הם לא מאורגנים על ידי ארגון, יש כמה כללי אצבע.
נכון.
נכון?
תראי, כן, נכון. בבקשה. תראי, מעצם מחאה היא אמורה להיות ספונטנית. אחרת זה לא עובד. אתה רוצה, והכלל הראשון צריך להיות שזה יהיה מאורגן. איך אתה עושה מחאה...
לא מאורגנת, מאורגנת.
מאורגנת, ספונטנית. זה לא עובד. עכשיו תראי, אני חקרתי את מחאת הקוטג' בזמנו, וניסיתי להבין...
לתת בסימנים.
למה זה עבד, ומה לא עבד. קודם כל, זה כמו משחק. אחד, צריך לקבוע מטרות. ברגע שיש יותר ממטרה אחת, או יותר ממנהל אחד, תראה דוגמה פשוטה. אני ליבי לחטופים, והם כל השבוע שם, וכל מוצאי שבת הם שם, בבגין, כבר יש עוד אחת. זאת אומרת, הכוח כבר מתפצל.
מה זאת אומרת יש עוד אחת?
יש, אני אומר, במקביל לחטופים. אני רוצה ללכת למחות.
עוד הפגנה בקפלן.
כן, במקום לאחד כוחות ולהיות ממוקדים במטרה אחת. עכשיו אני אגיד לך משהו.
כי מערבבים במינו.
נכון. אתה חייב לאחד. אתה צריך להיות ממוקד. אם אפשר, אתה צריך להיות מדיד. זה לא...
אבל לא, לא. אבל כאן אתה סותר את עצמך. למה? כי מצד אחד אתה אומר, אתה יודע, אתה מדבר, אני מדברת עם המורות המדהימות,
כן.
שהתחילו את העניין הזה באמת מדם ליבם, פתחו איזה קבוצת וואטסאפ והניעו אותה, את המהלך הזה. אין להם ידע, אין להם את היכולת, נכון? אתה מבין, להיות, וזה מה שיפה, אריה, זה מה שיפה.
ומצד אחד יפה, נו. זה אחלה סטארט-אפ. אבל לא כל מי שיש לו רעיון טוב, יודע גם לנהל
אבל
אותו.
אבל זה לא, וכאן אני חושבת שיש לנו מחלוקת.
קחו מישהו שיודע לנהל.
אוקיי, אבל קודם כל יש את, את הזרע הזה, את הליבה הפואמת.
אסור לוותר על זה.
והמאוד אותנטית.
נכון.
שהיא תהיה המנוע.
אין בעיה.
של הכל. אבל משלב מסוים... צריך לנהל, ואגב, זה מה שהם עשו שם. זאת אומרת, כן היו שם עורכי דין שליוו אותם.
עורכי דין? וואלה, עכשיו עשית לי.
לא, לא, סליחה, הם אמרו להם, אתם לא יכולות לתת אישור מחלה, הם צריכים להתייעץ עם מישהו, מה זה סליחה?
תקשיבי.
נו.
התגרשתי מאשתי, סליחה שהתוכנית היא עליי.
תמיד עליך.
שלושה כללים קבענו, זה הכל.
אין עורך דין.
לא, זה השלישי, יפה.
כן.
אני אומר, הילדים אצלי מתי שאני רוצה, רכוש חצי חצי ובלי עורכי דין. יש כלל.
אבל תיזהר. אתה לא יכול. תקשיבי. אתה לא, אתה מתמודד מול ממשלה.
אין בעיה.
מול ארגון עובדים, אז תבוא בלי עורך דין.
לא, לא.
דיברתי,
לא,
נו,
לא בלי עורך דין.
נו.
אני אומר, אחד, תיזהרו מאנשים שהמומחיות שלהם להוציא מצרות. הם כבר הכניסו אתכם לכאלה.
לא מסכימה איתך.
עורך דין צריך לנסח. מי שנושא ומתן, שינהל מסע ומתן.
בסדר, אבל אריה, אתה יודע מה, אתה קופץ למקומות, עוד פעם, מאורגנים מדי. ומה שהיה יפה אז, במחאה החברתית, לא הקוטג', אני מדברת על החברתית, על הנדלן, כן? זה שבאמת לאורך די הרבה זמן זה היה המלמטה.
כי לא הייתה להם מטרה, זה נפל.
אבל זה היה כבר בשלב היותר מאוחר. פה אנחנו מדברים על מחאה גור.
אין בעיה, אבל אני אומר, מה אתם רוצים? זה צריך להיות מדיד. אם אתם הורידו לכם 800 שקל, תגידו אנחנו רוצים 1,100. אל תגיד אנחנו רוצים לעלות את השכר, ולהכניס עם זה את מצב החינוך בארץ, הם נותנים הסנגול עצמי. אם לא מגיעים אנשים לכיכר החטופים, אל תשימו את כל המדינה, אתם אולי מנהלים את זה לא טוב, אי אפשר כל יום, יום בתל אביב,
סליחה, אבל אתה, עוד פעם, סליחה שאני אומרת לך כך. מחאת החטופים נמשכת שנה וחצי. אריה, איך אפשר למשוך? עכשיו, זה לא נמשך שנה וחצי, כי הם רוצים.
בואי נראה, יום אחד, את אלה שמנהלים כל הדברים, כל הנוכלים האלה, שאני לא רוצה להזכיר את השם שלהם.
טוב, אנחנו נצא עכשיו לפרסומות.
בוודאי, היה מאוד מעניין.
ונחזור מאוד, ואנחנו נחזור עם הבורסה, פרסומות.
אתם מאזינים לאיפה הכסף, עם ליאת רון ואריה מליניאק.
ערב טוב לירון גיבולי, מנהל השקעות בכיר בבית השקעות פסטרנק שואם.
מצוין, ערב מצוין, ממש מצוין.
האמת מצוין, אני מסתכלת על הבורסה, אחלה מצוין, לא?
מה, אין לכם חיים? מה זה רק בורסה?
לא, אתה מסתכל פה על כדורסל, אתה מבין? הוא ורוני באון, מסתכלים לי פה על ערוץ 5 בכדורסל, נו, כן. בוא, בוא, ירון, עזוב אותם, בדיוק.
בוא נסתכל על דברים שמחים, קצת ננסה משהו כאן לברוח מהמציאות ולראות דברים שככה קצת עושים טיפה טוב לפחות פקיש. הבורסה בתל אביב, סי רודף סי, מדד 125, עולה השבוע קצת פחות מאחוז, משלים כמעט עלייה של 5%, 4.5%, מתחילת השבוע. שוב, העליות מגיעות כתגובה על עליות שראינו בשבוע שעבר בשווקי חול.
וטראמפ, אתה אל תיקח לטראמפ את הזה, אתה יודע.
לא, חלילה, חלילה, וכמובן, בו של טראמפ למזרח התיכון, עוד שבוע הוא מגיע ו...
לא, אחי, אתה פספסת, אתה מסתכל גם על הכדורסל, תתרכז, עיניים אליי, לא על הכדור, עליי. מה שאני מנסה לומר זה שזה בגלל המכסים. לא, טראמפ החליט שהוא מוריד את המכסים, הגיע להבנות עם בריטניה, אני מתנצלת, הבנות עם בריטניה.
כן, אז קודם כל, הפדשות לגבי בריטניה, זה כבר מה שנקרא שנונית ראשונה, וזה משהו שבהחלט, תראי, אליאת, יש פה כל כך הרבה ידיעות שמגיעות כל הזמן, מי שרצינו להשתלט על הקצב, אז גם בריטניה יש כיוון חיובי, גם... שוב, כמו שאמרתי קודם, בו של טראמפ למזרח התיכון, גם פה אנחנו מקווים שאולי הוא ישית עלינו את החלטותיו ונראה כיוונים חיוביים.
ועם כל היופי הזה, איך חברות התעופה שלנו, החברות הישראליות?
חברות התעופה, אחרי שבוע מאוד מאוד יפה, שבו ראינו את אלעל עולה בסיכום שבועי כ-9%, ישראל עולה 15%, אנחנו עם קצת, מה שקרה, נוחות קצת צעד אחורה, נחלשות כ-3%, אבל שך הכל, המגמה שם הייתה חיובית, מצד שני, רציתי להגיד מצד שני על נובה וקמטק שהם עלו, אבל לפני רבע שעה קמטק עלתה, נובה עלתה 5%, עכשיו היא יורדת 8%. היום היא פרשמה דוחות, והדוחות בסך הכל, הכירו את התחזיות, אבל הכירו את התוצאות.
כן,
אבל...
ומילה אחרונה על טבע, כן. טבע עולה, או מפטרת עובדים ומזנקת.
טבע משלימה השבוע עלייה של 16% מתחילת השבוע. אחרי תרסום הדוחות, ועוד על פיתורים של 3,000 עובדים, השוק אוהב את זה.
ירון גיבולי, מנהל השקעות בכיר בבית ההשקעות פסטרנק, תודה רבה, ותודה גם לעורכת יעל אילון, למפיקה שני רומנו, אחראי לשידור שקד מורג, ובדיגיטל גיא רביב אחיה כהן ורעות מתתיהו ארגון,